אבר. אז אולי אני אסביר את זה בקצרה. ייתכן שחלק מכם שמעו כבר את העניין, אבל זה צריך כהקדמה לעניין שלנו. יש ביטוי מפורסם במקורות, ישיבת שם ועבר. אז לפי הקבלה, שם התחיל בתיקון של חטא של אדם הראשון. מכיוון ששם של חטא של אדם הראשון זה בין אדם למקום. ואחר כך זה חוזר עם בבל. בבבל יש פסוק ברור מאוד, נעשה לנו שם. זאת אומרת, האדם לוקח את המלכות עליו, בידיו, זאת אומרת, לוקח את המלכות מהקדוש ברוך הוא לאדם. זה היה, בקצרה, זה מובן הכל, זה היה הגדרה של חטא של אדם הראשון, ממנו לדעת טובה, כן? וכפי שאנחנו אומרים בתפילה בעלון שבח, כי המלכות שלך היא, אז התיקון של חטא של אדם הראשון זה להחזיר המלכות לקדוש ברוך הוא. והתיקון סוף סוף מסתיים בדוד המלך. זאת אומרת, גמר התיקון זה בדוד המלך, זה מובן, לא?
זה מובן, אבל אם אפשר עוד פעם...
כי דוד המלך הוא הראשון שהחזיר המלכות לבורא העולם. הוא המליך אותו על הארץ.
אדם הראשון...
לא, דוד המלך.
דוד המלך, לא.
אדם הראשון בחטא, מה הוא חטא? הוא דחה את המלכות. הוא גזל את המלכות. זה מובן, זה ידוע, כן?
דוד משלים בשבילו,
דוד, מה?
דוד משלים בשבילו.
לכן, סוף התיקון של חטא אדם הראשון, לא סוף התיקון, גמר התיקון, זה בדוד המלך. כי דוד המלך המליך הקדוש ברוך הוא על הארץ.
מה ההבדל בין סוף התיקון
לגמר? כי סוף התיקון זה באחרית הימים. אבל גמר התיקון, זאת אומרת שהתיקון הוא גמור. זאת אומרת, הוא במלואו, כן? ויש שלב במשה רבנו, ויהי בשורון מלך. משה רבנו כבר התחיל בזה, אבל זה היה, אני לא רוצה לומר מלאכותי, אני מחפש איזה מילה פה, זה היה איזה פרפיגורציה, איך אומרים את זה?
מעולת.
זה היה מה?
מעולת,
אולי. כן, כהקדמה, כן. זאת אומרת, היו בבית המדרש, כן. עם ישראל עם משה רבנו היו בבחינת בחינוך, כן? בבחינת בית המדרש, היו לומדים את זה. אבל זה התגשם אצל דוד המלך. כשדוד המלך היה מלך, אז למיתו של דבר, הקדוש ברוך הוא היה מלך על הארץ. כן? אתם מבינים את הביטוי הזה, אנחנו משתחווים למלך מלכי המלכים. הוא מלכנו. כי יש מלכים על הארץ. מכל המלכים האלו, יש להם מלכים הממונים עליהם, שהם מלכי המלכים. ויש מלך מלכי המלכים. אז מלך מלכי המלכים הוא המלך של ישראל. ואנחנו אומרים לו, כן הוא מלך העולם. כן? כשדוד המלך הוא המלך האמיתי של מלכות בית דוד, כן? הוא מולך על ישראל, כולם יודעים שלמיתו של דבר, הקדוש ברוך הוא המלך. מי למי? לא, זה מדוד לאדם הראשון. מדוד לאדם הראשון זה נכון, כן? לא, זאת אומרת, דוד המלך מגלה שאדם הראשון עשה תשובה. כן? התשובה של אדם הראשון התגשמה עם דוד המלך. חטאו של אדם הראשון, זה נרמז בפסוק, הם האדם היה כאחד, ממנו לדעת טוב ורע. החטא הוא שאדם הראשון החליט, שממנו מעצמו הוא מחליט מה זה טוב, מה זה רע, כן? לפי הפשט, תקחו את הפסוק אולי נראה עם הטעם. לפי הפשט זה כאחד ממנו, כן? אבל הזוהר מסביר, הם האדם היה כאחד, ומה זה להיות כאחד? זאת אומרת, מי שיודע ממנו לדעת טוב ורע, וזה ככה לעתיד לבוא. אבל הוא אכל אותה פגה, אומר הזוהר. זאת אומרת, הוא איך אומרים, תפסתם את המשמעות, כן? זאת אומרת, הוא הזדרז יותר מדי. כן. זה מובן. וזה נושא בפני עצמו, אני רוצה להיכנס בזה, שהסדר היה לאכול מעץ החיים, ורק אחר כך מעץ הדעת טוב ורע, ואז ממנו לדעת טוב ורע, כן? אבל הוא עשה את ההפר. אכל קודם כל מעץ הדעת טוב ורע, ולכן מנע הקדוש ברוך הוא ממנו להגיע לגעת מעץ החיים, בין וחי לעולם, עם חטאו. אז כדי שיכול לתקן את חטאו, נכנסה מוות המיטה בעולם. זה מובן?
ושמע
שאתה יכול לדעת רבה,
אם הוא יכול
מעץ החיים,
מה זה
מוסיף לו
את הדעת?
מכיוון שמהחוכמה של עץ החיים, אז הוא יכול לשלוט על הבירור בין טוב ורע. אבל אם מתחיל עם חוכמת הרוביה בין טוב ורע, כן? של טוב ורע, אז הוא לא יכול לצאת מזה. זה מובן? ברור, למשל, עץ הדעת טוב ורע, הבירור של טוב ורע זה התלמוד. במשנה, הטוב והרע זה מהעולם. כל הבירור זה דרך הלימוד של הגמרא. אז מגיעים לשולחן ערוך, זה טוב, זה רע באופן ברור, הלכה פסוקה. זה מובן? לא? כן. אז ולכן יש בהקדמה של עץ החיים של הרב חיים ויטל עצמו, הוא מסביר את זה, כן? וגם כן הרב אשלג חוזר על זה באופן חריף מאוד. זה רמזנו הרבה פעמים לזה אולי, לא למדנו את זה, כן? כי, ולכן הגמרא היא בארמית. כי צריך הארמית כדי לברר בין טוב ורע, כי בלשון הקודש כולו טוב. אי אפשר. זה הבירור, זה לשון של בירורים. כן, ברור. אבל כשזה בעברית, אין בירור לעשות.
ומה עם חווה בכל
העסק הזה? זה אותו דבר, כשאנחנו אומרים אדם זה אדם בחווה, כן?
דוד גם
ברור, חברה? ברור, ברור, ברור. זאת אומרת, כשמדברים על איזה פרצוף של העניין האלוקי, של צלם אלוקים, זה זכר ומקבה, הוא והיא מבטחה. זה מבט אחר של ה... כשאנחנו אומרים חטאו של אדם הראשון, למיתו של דבר זה מתחיל בחטאו של חווה, כן? זה צד הנדבה וצד הדוחה ו... אבל פה זה קשור לעניין שלנו, זה ההבדל בין הקליפה והפרי, כן? אז זה מובן. למה דיברנו על דוד המלך פה?
כתוב שם המלכות שאומרת, העניין נגמר בדוד.
כן, אבל במה
התחלתי? שם התחיל הרי
המבול. כן, כן. אז שם, בדוח של שם, יש תיקון... מגולה, אם אפשר לומר את זה, ש... ולכן נקרא השם, כן? ועבר, זה התיקון של, התחלת התיקון של בן אדם לחברו, זהו. ולכן עבר הוא הראשון שנקרא אח בנקרא, אחי יפה. אבל מי שלפי הפשט, זה... אפשר לפרש את זה אחרת, זה לא כל כך חשוב בנושא שלנו עכשיו, זה מעניין מאוד לראות שהביטוי הרגיל הוא ישיבת שם ועבר, כן? אז שם זה הממד של בן אדם למקום, ועבר זה הממד של בן אדם לחבר. אחר כך אנחנו צריכים להגיע עד דור של אברהם שנקרא אברהם, כדי שהגילוי הזה יתחיל. ופה צריך לציין את הביטוי שיש בפסוק י"ג בפרק י"ד, אברהם העברי. זה מה שאני רוצה להתחיל בזה עכשיו. אברהם העברי. אברהם העברי, כן? פרק י"ד. י"ג. זה דף סמך ואבן. מצאתם? כן, ויבוא הפליט ויגיד לאברהם העברי. טוב, אז זה הפעם הראשונה שאברהם נקרא עברי, כן. אז נלמד קודם כל את הביטוי הזה. לפי הפשט, זה אברהם שהוא מצאצאי עבר, כן. חוץ מזה, יש הרבה מדרשים שבאים לפרש את המשמעות של העברי לפי ההגדרה של יעד תכלית הזהות ההיא שנקראת עברי. אבל הפשט הוא פשוט מאוד, אברהם דהיינו מצאצאי עבר. וזה נותן לנו להבין שהיו יותר מזה צאצאי עבר. היו הרבה משפחות שיצאו מעבר, הרבה משפחות של עברים. והיו מפוזרים, איך אומרים, כן, בכל הדורות, ובעיקר לפי מה שעתיד להיות הגורל של עם ישראל אחר כך, דווקא בתרבות הכי גדולה של כל דור ודור, של כל תקופה ותקופה. ולכן יש מקום לחשוב שהאם משפחת אברהם היו הרבה משפחות של זרע, שם ועבר, אבל היו בדרכה של התבוללות יותר עמוקה מאותה משפחה שניצלה מאותה התבוללות. וזה פה, זה מובן, כן? ולכן כל מה שאומר המדרש, לשון עבר, וכל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר השני, זה נוסף לפשט של הביטוי הזה, אברהם העברי, זאת אומרת מצאצאי העבר. זה מובן? כן? ויש עוד ממדים בהגדרה של עברי, לשון עובר, לשון קשור לסוד העיבור, ויש הרבה הרבה שכבות של משמעויות, אם אפשר לומר את זה, אבל עכשיו זה מצאצאי העבר. אבל פה יש קושי מצוין, כי לפי הגמרא, דווקא אברהם מוגדר כאב לארם. אברהם כאב המון גויים, כאב לעולם כולו. מה שצריך להבין, אולי נגענו בזה וזה שיעור, אני לא זוכר, שהזהות העברית הייתה נסתרת בתוך הקליפה הארמית, ולכן באותו מישור, באותה תקופה, זאת אומרת, באותה מדרגה, הוא נקרא אברהם, והיה אב לארם. זאת אומרת, זהות מיוחדת לגמרי של העברי בגלות באותה תקופה. כמו שבתקופה שלנו העברי בגלות נקרא יהודי, באותה תקופה העברי בגלות נקרא ארמי. זה מובן? כן. ואז אברהם צריך לסלק את הקליפה הארמית ההיא. כן? ונראה שזה צריך כמה שלבים. שלב ראשון זה הקליפה של ישמעאל, הקליפה החיצונית, שלב שני הקליפה של עשיו, שהיא הקליפה הפנימית, ורק כשיעקב מגיע למדרגה הרצויה, הוא נקרא ישראל, בבחינת יעקב אשר פדה את אברהם. זוכרים את הפסוק הזה? זאת אומרת, הבירור של השופחה לשופחה של זהות של אדם הראשון, זה סוף סוף יעקב. אבל זה מתחיל באברהם, שלב שני אברהם, ואחר כך כל הבירורים עד יעקב, ועד שיעקב מקבל את שם ישראל. ולכן אנחנו רואים מיד שמסביב לאבות יש כמה זהויות מבחינת הקליפות. כן? זה מובן? טוב. אז נראה את זה מיד בפשט של הפסוק לפי הסיפור, ואחר כך אני אחזור להגדרות האלו, ואולי היום נלמד את העניין של לוט. מה זה לוט גבי אברהם? הוא נראה לוט כקליפה הארמית של אברהם, שנפחד ממנו, וממנו יוצא גם עמון וגם מואב, וכל התלאות שמביאות עד רות ונעמה. כן? זה מובן.
בקשר לאברהם, אב המון גויים, זה הכוונה למי שיוצא מישמעאל
ומעשיו? לא. הכוונה, ופה נחזור על השאלה הזאת, אב המון גויים, לפי הגמרא, זה אב לגרים, לא אב למאמינים כביכול, כן? אב המון גויים זה אב לגרים, שבאים לגרים, שבאים מהמון גויים. ברור, ברור. כשהמוסלמים אומרים שאברהם הוא אברהם, אביהם, יש טעות בכתובת. האברהם הזה נקרא אברהים, זה מישהו אחר לגמרי. וכשהנוצרים אומרים שאברהם הוא אביהם, זה רק שקר. זה מובן.
אולי אין להם
אבא
בכלל.
מה? לא. הם מאמינים באלוקי אברהם, אבל זה משהו אחר, זה תיאולוגיה. היחס בין אב לבן זה משהו אחר. אבל זה ממש רק שקר בפיהם. דווקא למשל הקתולים, מכיוון שאנחנו בידם, ביום ידם, כן? וככה בהתקרבו הביטוי, כן? לפי ההלכה. ואז בוחרים וכומרים שלא מתחתנים, קוראים להם אב, ויש להם בנים שאינם בנים, כן? זה ממש עולם משוגע, כן? לגמרי. תפסתם את זה, כן? אז נחזור לה.
ובכל זאת, ניתו, בכל אופן, ישמעאל יצא ממנו וגם עשיו. אז מה הכוונה?
הכוונה היא ברורה מאוד, שישמעאל הוא בנו של אברהם. אי אפשר לומר שהוא בנו של אברהם. כשישמעאל חוזר בתשובה, אני לא רוצה לומר מתגייר מכיוון שגם ישמעאל זה עניין אחר. כשישמעאל חוזר בתשובה בסוף ימיו, אז נקרא בנו של אברהם. כל עוד שלא חזר בתשובה, הוא לא נקרא בנו של אברהם, הוא בנו של הגר המצרית אשר ילדה לאברהם.
ועשיו?
עשיו הוא בנו של יצחק, אבל יצא מכלל הירושה, ונוצרי זה לא בן עשיו, האדומים הם בני עשיו, כן? ונוצרי הוא מאמין באלוקי אברהם, זה משהו אחר לגמרי. הבנתם? לא? טוב, יש קודם כל, עשיו הוא אדום, כן, אבל נוצרי הוא לא מצאצאי אדום, כן? אלא הוא מאמין באלוקי אברהם יצחק ויעקב, כן. אבל אדום נאבד מן העולם, אבל מכל מקום, אני חושב שאדום זה כל האוכלוסייה שהייתה בנגב, זה אדום, כן? לא, עכשיו הבדואים הם באים הם ערבים שבאו טוב, יש כמה זרמים שאפילו לא היו שמים שם. טוב, זה סיפור אחר.
אבל יש בעצם, זאת אומרת, בנגב שדומים
לא, אבל
כשהתגיירו
זה כבר ישראלי, זה עניין אחר, כן. מכל מקום, ישמעאל זה גזע מיוחד שיצא מאברהם, אבל המוסלמים, וגם, איך אני יכול להגדיר את זה, הערבים אינם ישמעאל, כן? כי ישמעאל יצא מאם מצחייה והתחתן עם בת של שייח ערבי. זה מובן. אז מכל מקום, לפי האמונה, אפשר לומר כל מה שהם רוצים לומר, אבל המילה אב אינה אותה משמעות. אינה אותה משמעות. ולכן לפי הלכה זה ברור מאוד, וגם הרמב״ם פסק ככה, שאב המון גויים, והיינו שהוא עתיד להיות אב של הגרים בישראל, שבאים מהמון גויים.
קוד הוא באב.
כן.
באב.
כן, אני אסביר את זה. קודם כל, לפי ההיסטוריה, כן, הנצחות נולדה בברית בין הרומאים והאדומים נגד היהודים. כן? באותו תקופה ובאותו קור, איך אומרים?
קור היתוך.
קור היתוך. וזה מובן, כן? הזהות ההיא, השחקנז הזה, שנקרא הנפש הנוצרי, אם אפשר לקרוא את זה ככה, כן? נולד מתוך אותה ברית בין רומא ואדום, כן? חוץ מזה, לפי הטיפולוגיה שאנחנו נגיע אחר כך, מי שאינו יעקב ומבקש את שם ישראל, זה דווקא עשיו, כן? מי שטוען שהברכות והבכורה שייכת לו, בסיפור שלנו בחיי האבות, זה ברור שזה עשיו. ולכן לא לחינם שהמסורת קבעה שהבכורה שבעשיו התגשם בתרבות הרומאית, הם ברומא של התקופה של עבודה זרה שלהם, ואחר כך בנצרות עצמה. כשנגיע ליעקב ועשיו, נלמד את זה ביותר פרטים. זה מובן, כן?
הנה הבנים שלהם.
מה?
הנה הבנים שלהם.
הבנים
שלהם.
שרים שלהם. שרים שלהם. של הילדים בחור. של ישמעאל אמרתי, הבנים שלהם. הבנים שלהם. טוב. זאת אומרת, זה מובן? וזו, כל פעם שהנוצרים מגלים את הפירוש הזה של התורה, שהנצחות זה אדום, הם מזוזעים, כן? כי הם חושבים שהם הבנים הרוחניים, נאמר, של אברהם, יצחק ויעקב, ופתאום מגלים שיש מישהו בפינה שמחכה להם כדי לתת להם את לגיטימציה של הזהות שלהם. אז אנחנו חוזרים לעניין. אז מיד נראה את זה בסיפור שלנו. ושוב, פה יש עוד דוגמה של כל ההקדמה ההיסטורית של התורה, זה גם כן בבת אחת ההקדמה ההיסטורית של ארץ ישראל, כן? נראה, נקרא בסוף פרשת נוח בפסוק למד אלף, ויקח תרח. פסוק למד עליו בפרק י' עליו. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו ויצאו איתם מיוך כסדים ללכת ארצה כנען ויעברו עד חרן וישבו שם. כן? זה סיפור כאילו מובן מאליו שאותה משפחה החליטה מעצמה לנתק את עצמה מיוחסדים, והמדרש מסביר למה, לא צריך לחזור על זה, כן? כי אותה תרבות הגיעה למצב של רשעות גמורה, כן? אז סוף סוף אברהם, שהבין מעצמו מה קורה, הצליח לשכנע את אביו תרח, וסוף סוף תרח לוקח יוזמה לקחת את המשפחה שלו, מה שנשאר מאותה משפחה, ולברוח מיוחסדים. וזה מובן מאליו שהם יודעים שחוזרים לארצם של ארץ כנען. עד כאן אין שום גילוי של הקדוש ברוך הוא. כן? זה מובן? זה סיפור. כך הדברים מתפתחים. כך הדברים קורים, זה עובדה שהיו שייכים לארץ העברים. ולכן צריך לקשור את הביטוי של אברהם העברי ואת הסיפור הזה פה. זה מובן? אנחנו אולי נחזור קצת אחורנית. ולתולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. בימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים. זאת אומרת, הייתה אפשרות, היו שלושת אפשרויות, איך אומרים? שלוש אפשרויות. דרך נחור, דרך אברהם, דרך הרן. הרן הוא הצליח להתקיים, הוא מת. אבל יש לו איזה איך אומרים,
שורש,
לוט, שהוא מלווה את אברהם הרבה זמן, ואחר כך הוא נפרד ממנו. ופה יש איזה טיפוס שמעניין מאוד ללמוד כדי להבין איך הקליפה נפרדת מהפרי, כן? נחור נמצא אותו אחר כך, דרך הנשים של האבות, כן? והרן אז נפטר, ולכן נשאר אברהם. לא, מכיוון, נשאר נחור ואברהם, נחור נשאר מרכזדים בהרן ההרעים, ורק אברהם יצא עם לוט בן אחיו הרן. זה מובן? כן. אבל ביציאה הראשונה, מרכזדים, התעכבו בחרן. יש מדרש שאומר של אמיתו של דבר, תרח ירד לארץ כנען, עלה, צריך לומר, עלה לארץ כנען, ואחר כך, ושם אברהם קיבל את המחזה של גורים בין הבתרים, ואחר כך תרח התחרט, ירד מהארץ, וחזר לחרן ושמה מת. במובן? זה, נראה את זה אחר כך, כן? ותראו, מעצמכם דרך רש"י. רש"י מביא את כל סיפור מניין השנים של כל אחד ואחד, כדי לבאר באופן ברור מאוד, והמהר"ל חוזר על זה דווקא, שתרח היה בארץ כנען וחזר לחרן. זה מובן?
טוב. נחור היה אחיו של אברהם.
כן, נחור היה אחיו של אברהם, והוא התעכב שם, לא יצא.
אז לבן ובתואל כל אלה באים ממנו.
באים ממנו.
זאת אומרת, זה גם כן עברים בעצם.
זהו, ארמי. ארמי. דווקא אברהם זכה בשם הזה, אברהם העברי, מכיוון שהוא התחיל בתהליך להוציא את הקליפה הארמית, כדי להוציא את הגרעין העברי, בלשון הרב, כשהוא אומר הגרעין, כן? זה מובן? ולמה אני מדגיש את כל זה? מכיוון שאנחנו חיים אותו תהליך, כן? יש קליפה יהודית על הזהות העברית של עם ישראל בארץ. ואנחנו בתהליך של הפחדה בין הקליפה, זה מובן? כן. אם הייתה פה, אם הייתה פה, איך קוראים לה? יהודית דווקא, לא? איך היו קוראים לה? אסתר, לא? מי שעזבה.
כן,
הייתה מתפוצצת. אבל למה אני מתכוון? יש מצב דואלתי בפחצוף של כל שבט ושבט שחזר מהגלות. כי האופי המיוחד של כל שבט ושבט בא דווקא מהנוף הגוי שהיה חי בו, כן? אבל מאותו נוף הביא גם כן את הקליפה הארמית שאני מגדיר אותה כך, כן? ושצריך להוציא אותה, לקדש אותה, לבער אותה.
אפשר להבין ככה שבכל יהודי יש חלק של אבן רב או משהו כזה?
אפשר, נכון, אפשר. שחושב לכל יהודי שחוזר מהגלות, כן?
אבל אין לך ערבי,
ערבי זה לא כזה. לא, אבל זה מקביל, זה פרלל, איך אומרים? זה מקביל, כן. זאת אומרת, הם לא יכולים לעבור את הקו. יש זוהר מעניין מאוד, אבל אמרתי את זה לפני כל כך זמן שאני לא יכול לדייק בדיוק, אבל בערך זהו מה שהוא אומר. לפני שאברהם מתגלה כצדיק הדור, תרח היה הצדיק שלו. אז כשאברהם קיבל עליו את הברית מילה, תרח הוא היום שהתחיל לקבל ייסורים, ולא מבין למה, כן? כי הוא הצדיק של הדור הקודם, וכשהגל, איך אומרים, משתנה, אז הוא לא יכול לעבור את הגל הזה. אז באים איסורים של אהבה, איסורים של עונש בתוך איסורים של אהבה והפך, והוא לא תופס, הוא לא יכול. אז הוא סובל הרבה, כן? והוא לא מבין מה קורה. וכדאי ללמוד פעם את הדף בגמרא בבא בתרא שמגדירה את זה, שאנחנו מוצאים איוב בכל תקופת מעבר, כן? לפי המדרש בהגדה שמה, בכל תקופת מעבר זה איוב. וסוף סוף, איוב נמצא גם כן בדוח שלנו, זה הצדיק של התקופה הקודמת, שהוא לא יכול לעבור את הגל החדש, אם אפשר לומר את זה, דרך מרכז הרב, ולכן הוא סובל ייסורים, זה מובן. טוב, זה אותו מצב. וזה, אבל אחר כך נלמד את העתיד, הגורל של הקליפות האלו, נלמד את זה אימהות. זאת אומרת, דווקא מה שהיה יותר מקורב, קרוב לצלם האלוקי, לעניין האלוקי, זה התומה הכי גדולה, אבל בתוך התומה הכי גדולה ההיא, יש הניצוץ הקודש הכי יקר. זה מובן? ולכן יש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא היה מחפש את, לא, שאברהם ירד לסדום כדי להצילו, כי היה מחפש את מלך המשיח בסדום. כן? זאת אומרת, בצאצאיו של לוט. שוב, אני חוזר על זה, כי אני חושב שזה פה כדאי להבין את זה באופן ברור. התומה הכי גדולה זה סימן שבו היה תמון, שבה היה התמונה הקדושה הכי גדולה. זה מובן? ומאיפה באה התומה הכי גדולה? מהקירוב הזה שלא הגיע לגל הזה, לקו הזה. זה מובן? כן. ופה יש נושא בפני עצמו. השקר הכי מסוכן זה השקר הכי דומה לאמת.
ומה
זה תומה? שסוגרים את ה... תומה זה מיטה, מכל מקום.
כן. חסר חיות.
מיטה, זאת אומרת, הוא לא הצליח להגיע לדרגה של חיות שהיה צריך להיות. אז הוא חי בחיים טבעיים, דומים לחיים האמיתיים, מכיוון שהם קרובים מאוד, אבל דווקא פה יש התומה הכי... הנחש היה יותר קרוב מהאדם, הוא היותר תמי. גבי הממד של האדם זה התומה הכי גדולה. גבי שאר החיות שהיו למטה ממנו, הוא היה ערום מכל חיית השדה.
אבל
הנחש
היה חיה
מפותחת? כן, כן. הוא היה מדבר, הוא היה שומע קולות. הוא היה מזדבק פנים אל פנים, יש מדרש מלא. זה נקרא תומה. זאת אומרת, המיטה בתוך החיים. מי שדומה לו שהוא חי, ולמיטה של דבר הוא כבר מת. זה תומה.
הוא אמר על הרשעים שהם מתים, נקרואים חיים מתים.
נכון, נכון, זה קשור. אבל
בעיית המנצרות גם כן?
ברור, זה סוף סוף הנחש הזה, זה עשיו שירש אותו. יש מדרש שאומר ש... עשיו נולד עם נחש קחקוע, איך אומרים את זה?
כרוך.
לא, לא כרוך.
מקורקע,
כן. על ירחו. על ירחו. ויש פסוק שאומר, כי לא נחש ביעקב. והסיבה היא פשוטה, כי כל הנחש הוא בעשיו. אז לא נחש.
וזה סיבה
של חוט האימהות
גם כן,
מטורף ולבן.
כן.
זה כבר דומה למה שקורה עם רות, כן? זה אותה קדושה שבאה מסוף התומה. ולמשל יש לכם גם הפסוק של יוסף, שהוא סיתנו של עשיו. מה הוא אומר יוסף? וזה מדויק. כי נחש, נחש איש אשר כמוני. איש אשר כמוני, זה עשיו.
איפה הגר הגיע?
מה?
איפה הגר הגיע?
הגר זה ביתו של פרעה.
מלוברק.
האם זה גם סיבה שהאות הראשון של משה היה לתפוס את הנחש בשנה שלו, שהיה עוד פעם
מושא ישר? נכון, הוא היה שולט על זה, להחיות את הנחש ולהנחיש את ה...
שאלה בקשר לעניין של קדושה. קדושה בעצם זה, טומאה זה עמול של דלת תורה. וקדושה זה חולין, או קדוש או חול.
אה, כן, קדושה זה לא חולין. לא. היא טמאה. כש... מי לכתחילה הוא? אין שם. הוא בחר בדרך הזה. ואחר כך, בדיעבד, מכיוון שאנחנו רואים שכך קרה, מסבירים למה כך קרה. אבל ההסבר הזה זה לא אומר שמלכתחילה זה היה מוכרח לקרוא ככה. זה לא רק של החטא של אדם הראשון, כל מה שקרה בהיסטוריה שלנו. כי המבנה, איך אומרים, המתכונת, המבנה של הסיפור עם כל האותיות היה יכול להיות אחר.
קטנות אור
וקטנות אור. כן, זה דוגמה. אבל מה, אנחנו כל כך רגילים, לא רק רגילים, רגישים לצד האמיתי, ההכרחי של הסיפור. יש קוריאנטיות, איך אומרים את זה, קוהרנס.
קוהרנטיות.
קוהרנטיות כל כך גדולה, שזה נותן לנו, לנו לחשוב שהיה זה הכרחי מלכתחילה.
מה שכן, אפשר להגיד, שמשלב משלב, החלק של הבחינה, אבל בכל שלב יש עוד אפשרות עד גמר התהליך. זאת אומרת, זה עניין של ששת ימים תעבוד עם הבחירה שלך, והכל יהיה לפי שאתה מחליט שיהיה, וביום השביעי תשבור. כשנכנס שבת, הכל סגור. זה מובן. אז משלב לשלב מגיעים לערב שבת, ויש פחות ופחות יותר מזמן, מפנאי, מבחירה, מאפשרויות, זה מובן. ומיד כשנכנס שבת, הכל סגור. אין בחירה.
אז זה מבחינת דין השבת.
ברור, זה עמידה שביעית.
גם הקדושה.
נכון, ונכון. וזה יסוד דינה. דינה דה מלכותא דינה, זה מלכות. מכיוון שלאה הולידה שישה בנים, ובת, שהיא מבחינת היום השביעי, כן? שהוא מן הזאת. טוב, מה?
על הסכנים ועל קרח, שאלה.
לא זוכר, לא זוכר. כן, זה אותו עניין. זאת אומרת, אלו שלא הצליחו, לא הצליחו ל... פה זה עניין של חזק ואמץ. לא הצליחו. צריך אומץ כדי לעבור לשלב הבא. למשל, מי שמגיע לארץ, אז הרוב מסתפק בארץ ישראל הקטנה. רק חלק, כי יש לו אומץ לעבור הלאה וכן הלאה, עד שנגיע לבית המקדש. לא, הסיכון של הטומאה הכי גדולה, הסיכון.
הסיכון.
טוב, זה קורה ככה.
אם יש תיקון למלאכת, אם אתה מכיר את המלאכת, אל תרחל, אל תרגום. מה יכול להיות בתיקון של המלאכת?
זה כל ה...
כי כאן התברר ש...
כן, זה כל הנושא של המלאכת עצמו. כשיש חוסר אמונה, אז המלאכת מתגבר. התיקון של המלאך זה אמונה.
יש לו תיקון?
והיו ידיו אמונה עבו השמש. זה פסוק מלא, כן? והיו ידיו אמונה עבו השמש. מכיוון שהמלאך זה הספק, כן?
ברור
מי המלאך
היום?
כן. זה האיחוד של כל שונאי ישראל בבת אחת פלוס. זה, אני מגיע לנושא שלנו. אנחנו נראה. אני, סליחה, רק רוצה להגיע לנושא שלנו. מיד כשמתחיל צמיחת הפרי, אז הקליפות מתגברות. ויש שני סוגים של קליפות. קליפה, אם אפשר לומר, שכל מטרתה זה איך אומרים, לחסל את הפרי, וגבי אברהם זה נמרוד. כן? ופה זה הקו של כל המדרשים שמדברים על נמרוד, מלך בבל, בזמן אברהם, שהוא זרק אותו בחימשה לאש וכן הלאה, כן? וקליפה שהיא מתיימרת להראות את עצמה כאילו היא הפרי, וזה לוט, כן? אז גבי אברהם, יש לכם נמרוד מצד אחד, לוט מצד שני. גבי יצחק, ישמעאל מצד אחד, אבי מלך מצד שני, גבי יעקב, עשיו מצד אחד, ולבן מצד שני. המלאק זה כל זה, עם מטרה יותר מחלקת לכת, להחליף את ישראל. זהו. ואנחנו עדים שבה...
להיות במקומו.
להיות במקומו. בכל המובנים, כן? שעכשיו אנחנו רואים את כל זה בבת אחת. יש התחרות של עמון ומואב, זה מצד לוט, יש ההתנגדות של נמרוד, יש התחרות של ישמעאל, יש ההתנגדות של אבימלך, זה בעזה, יש, זה, יש, התחלות של, של עשיו, ויש ההתנגדות של לבן, ויש, הכל, אבל, אותה קליפה, היא, קדושה. למשל, אם נגדיר את הפרי של עם ישראל כשבט לוי, כל שאר השבטים הם הקליפה המגנית, והם קדושים.
אני חושבת שגם הקליפה הזאת שומרת עליהם מידה, מפני שאם לא היה, אם לא היו כל האויבים סביב מידה, אז אני
לא יודעת מידה. לא, זה, לא, לא. לא, לא, אני לא מסכים בזה. כי כל בוקר אנחנו מתפללים, ברוך שלא עשה אני גוי. והכוונה, ברוך שהגוי לא עשה אני. שאני יהודי לא מחמת שהגוי עשה אני. זה ידוע.
זה
ידוע.
אבל
הכוח
הקליפה שבטבע, אז הוא מתחיל.
לא, זאת אומרת, זה מין תחלות שבא מן חיקוי, מין... אז הסוד פה זה כל אורות קדושה שנופלים בקליפה, מחזיקים את הקליפה, כן?
מחזקים את הקליפה.
מחזקים, מה אמרתי?
מחזקים.
זה גם כן, זה גם כן. זה התחלת החטא, זאת אומרת, חלק מהקדושה שירד
בסדרה שלו. מהנטועים של עמית אלוני, או פלד, אומר, ערפאת, ערפאת מקבל חיוב.
זהו, וזה לא רק של עמית אלוני, זה כל העיתונות, כל השמאל, כל הטלוויזיה, כל רוב
העיר.
ערב רב.
כל העיר, כל העיתון, כל העיר.
כן, 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 כל השטויות האלה.
האם היה פעם כבר בתולדות ימינו, האם היה פעם כבר קומבינציה כזאת כמו היום?
בכל דור ודור.
כן?
בכל דור ודור, רק זה מתגלה עכשיו. וככה אנחנו אומרים בהגדה של פסח. בכל דור ודור, חייב אדם, לא חייב אדם, זה קטע אחר.
עומדים עלינו לחלוטין. כן, אבל כל מה שאמרת עכשיו, המון, מואב, עשיו, לבן.
זה היה, זה היה. כל אחד עם התיק שלו, כל אחד עם הבעיה שלו, עכשיו הכל מסביב ישראל, כי ישראל חזר לירושלים. חזר לארצו, אז הכל מתגלה בבת אחת, אבל זה אף פעם לא פסק.
למה הם נותנים בישראל? למה זה מפריע להם
שישראל? מכיוון שזה כוחות הטבע, זה דווקא כוחות הסדרה האחרונה. כן?
שלא רוצים מה?
שהטבע שרוצה להיות, זה תוצאה של חטא של אדם הראשון, שרוצה להיות היא ממנו לדעת טוב ורע. ויש פה פתאום מישהו שמפריע ונקרא ישראל.
איך יודעים, כמו שאנחנו לא קוראים בזמנו של משה רבינו, שרוצים להקדים את המאוחר? אני לא חושבת ככה, אבל אם אומרים לנו,
לא הבנתי,
דוחקים את זה, איך יודעים מתי הזמן ומתי...
עכשיו אי אפשר להכחיש ש... אני מדבר על המאמינים שאומרים דבר כזה, שכל התפילות מתקיימות לאט לאט, אבל הם, איך אומרים, מסונברים, איך אומרים את זה. לא רואים מה קורה, כן? ותאזן עינינו. התפללנו בוני ירושלים. מי לא רואה שצולל בוני ירושלים? אז זה דברים, לא, אני רוצה להדגיש שזה דברים, זה הביטחון שקיבלנו מהרב. דברים פשוטים, הכי פשוטים, הכי מסיביים, ענקים לא רואים אותם, זה פשוט מאוד. אז יש להם רק פתרון אחד, או להסכים שהקדוש ברוך הוא עושה את זה עם הכלים שלו, והם חוצפנים כך, כאלו שאומרים לקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע לתפקד, כן, איך אתה עושה את זה ככה, או אומרים שהשטן עושה את זה. זהו, אין פשרה בין שני העמדות האלה. זה או הרב קוק או השטמן. עכשיו, ובפרט אחרי מלחמת ששת הימים, זה אי אפשר להכחיש. מי שמבין במה הוא מאמין, לא רואה מה קרה בדורו, בעל נס שלא מכיר בניסו, כן? אז, והוא מאמין, אז סוף סוף נשאר רק מין.
אבל זה כל כך נכון.
כן. אז רוב הנציגים שדיברו, וכמובן כולם דיברו, 90% דיברו נגדם, התבססו על זה שאנחנו לא יהודים, שאין לנו זכויות. הסעודי, הנציג הסעודי קם ודיבר, אמר שהאישה של משה לא הייתה יהודיה, משה לא היה יהודי. כל פסוד, אבל זה היה ככה. הרוסי התחיל בכלל לספק בתנ"ך,
אבל
נכון, כולם דיברו בנושא כזה. אז זה היה מאמצים שאני לא יודעת למה הם רוצים להופיע. שאנחנו לא במקום פה,
שזה
לא קשור. למה הם לא
אמרו סיבות אחרות?
למה
דווקא סיבות אחרות? ודווקא מה שאני חושב, לפי התורה עצמה, כל העולם כולו אפשר בלי שום קושי לנצח אותו. כשהיהודים מתחילים לחום נגד ישראל, זה מתחיל להיות קשה. כי זה נותן כוח לעמלק.
זה הניצוצות ששם בקליפות.
זה כבר התחיל מההתחלה, זאת אומרת, כבר מ...
אבל אין יהודים.
כל היהודים שהם הבעלי ברית אובייקטיביים של שונאי ישראל.
הומניסטים.
החל ממאה שערים, וקלים...
כל מי ש...
ודרך מוקלין, דרך נברק, בית וגן, יש הרבה מקומות.
יש מודלים שמשתמשים
בתורה כדי להוכיח
את
הנבחרים של הצדה. נו, זהו,
כל זה. משתמשים זה, ובתים את
הכל. כל
זה.
נכון, נכון. פעם דיברתי עם חבר אחד ערבי מאלג'ריה שהיה לי בבית ספר. נפגשתי איתו בפריז פעם, זה לפני הרבה זמן. ודיברנו על זה באופן חופשי, מכיוון שהיינו ממש ידידים כשהיינו קטנים. אז הוא אמר לי, תשמע, אנחנו יודעים שאותה ארץ שייכת לכם, אבל יש לו הרבה הסברים, אבל הזכויות של מאות בשנים, של הערבים שהוא שמע וכן הלאה, ותוך מאמין הוא היה מאמין בזה, כן? אבל הוא הוסיף ואמר, כל פעם שהעולם כולו אומרים לנו שפלסטינה זה ערבית, אנחנו לא מאמינים בהם, אבל כשהיהודים אומרים, מתחילים לנו. זה פשוט.
אבל זה נכון.
זה נכון. וזה עניין של כוח עמלק, מאיפה זה בא? מחוסר אמונה, ולכן תיקון של עמלק זה אמונה. לא, תיקון של עמלק, זאת אומרת, הריגת עמלק, זה כוח האמונה בישראל. אז עמלק, עמלק... זה הכוח של עמלק, זה הכוח של השטן, נאמר. טוב, זה פרשה בפני עצמה, אולי הרבה פעמים דיברנו. אין לי שום ספק שיש איזה פגם בזהות. זאת אומרת, זה ספק אם הם יהודים ממש. מכיוון ש... זה כל כך ענקי כעבירה, כעיוורון, כן? שיש איזה פגם בזהות, סוף סוף. זה מובן. זה עניין של הערב רב. תורת משה קיבלו, ארץ ישראל לא קיבלו. זה פשוט. מכיוון שלא באו מהשבטים.
האחרים שקיבלו את הארץ, אבל לא את משה.
מה?
פה,
להם יש תקווה. להם יש תקווה. כי יש סדר, כן? יש סדר. להם יש תקווה. אשר בחר בנו מכל העמים, ומקבלים את הבשורה של הארץ, ורק אחר כך את התורה. יש סדר בבשורות אצל אברהם. כן? זה מובן? הבשורה הראשונה זה הארץ. אחר כך העם, ורק אחר כך התורה. זה מובן. לא, ההסבר שלי הוא פשוט מאוד. כל הערב רב שיצא ממצרים, הוא לא היה ממוצא עברי, ולכן תורת משה הוא קיבל, ארץ ישראל זה לא שייך לו, הוא יכול להיות בן תורה אפילו בברוקלין.
אז יש דרך חדש.
או בקנדה, היא לא נמצאת פה.
היא תקבל,
היא תקבל.
יש
לו
דרך חדש,
שמתרגמת
את התורה, והנאמנים התורה, אם אתה והם יושבים בעד הצדק, אבל הם טוענים שהם מטעמים הומניים ויושבים בגלל התורה,
כן, אבל זה אותו מצב. מכיוון שלא מקבלים את התורה כולה, ולא מקבלים את העם כולו, אז לא מקבלים את הארץ כולה. וזה התחיל מזה. זה מבינים, אין חסאים בקדושה. הם חסאים בקדושה. ודווקא, אני מכיר כמה מהם, הם חסאים בכל דבר. כן? זה מובן. לא מקבלים את התורה כולה. זה ברור מאוד, כן? הם חצי אפיקורסים, חצי צדוקים, חצי עוד משהו אחר. ולא אוהבים את היהודים, ולכן לא מקבלים את ארץ ישראל. לא, אני, מה שיש לפחד, שמכיוון שאין לנו מנהיגות כוחנית מספיק חזקה כדי להגיד את האמת, הכל מתגלגל לקטסטרופה נוראה, שזה נדחה בלשונם ארמגדון. מה? ארמגדון, זה ה... הבנתם? כן.
כשהשם התגלה אל אברהם, אל אברהם או אל אברהם, כלומר במחזה זה היה כבר אברהם.
אברהם.
אברהם. אז היה במחזה. וכשהוא נגלה למשה, אז היא גם הראה את גדה אליו.
כן.
אז אולי מפני זה שאנחנו, אני לא יודעת איך להסביר את עצמי, אבל אולי מפני זה שאנחנו לא הגענו לזמן, או שהגענו ואנחנו עוד לא הבא. כתוב בתחזנה ולא בתראינה.
נכון, יש זוהר לזה, יש זוהר על זה.
כן, זוהר
שאומר לו,
פה במחזה
ופה... כי במחזה זה לא ברור, כן, זה ארמית, כן. כן, למדתם את הזוהר הזה, כן, נכון. זה שייך לאותה מדרגה. טוב, אבל זה היה בהתחלה. עכשיו יש לנו ברוך השם תורת משה, הכל ברור.
אבל למה אנחנו רואים בתחזנה? אז למה אנחנו רואים בתחזנה?
השאלה היא בתפילה. מכיוון שזה בא מביטוי מיכאל. כי כל הביטויים של התפילה זה ביטויים מיכאל. מכיוון שכך כתוב בכתוב. כך כתוב בפסוק. לא. אפשר לפרש את זה ככה. כן.
שעוד לא הגענו למדרגה של
משה. לא, כשנמצאים בגלות אז מתפללים בתחזנה. כן.
טוב, אבל יש
שם מדרגה של שכינתו לציון,
או בונה ירושלים, עוד לא
בנינו
אותה
לדעת, עוד לא חוזים
בינינו,
בשביל לא לציון. אי אפשר
לראות את השכינה
לציון. לא, יש מדרגות, אז מי שלא רואה בכל מדרגה ומדרגה את השכינה השייכת לו, הוא לא יודע מה זה שכינה. יש מדרגות, בונה ירושלים, ואחר כך ציון, ואחר כך בית המקדש. בכל מדרגה, הדרגה של שכינה שלו, מי שלא רואה את זה, אז לא רואה כלום, לא יודע במה הוא מדבר. אנחנו...
השירות של
אברהם, הרי אלינו
מדבר.
קוק זה יום שזה גם כן לראות.
כן?
כן,
לא,
קוק זה לראות.
אני חשבתי כי באנגלית זה משהו אחר.
לוק.
באנגלית
זה לוק. קוק.
לא קוק, זה תפשיל, מה שאני בזה.
כן, באנגלית.
סיבנתי,
זה
לא לראות,
אי אפשר
לראות,
זה
רק לחזות
בזה,
כי עדיין לא חזר שכינה לציון.
הוא
עדיין לא שוכן בציון.
אבל השאלה הייתה, אבל יש שאלה בזה, כי מה שאני רציתי לומר ברמז, שמתפללים בזה ולא רואים אפילו באותה מדרגה. טוב, זה מובן. אז כשיהיה לנו זמן, נראה שגם אצל אברהם, אברהם בכל השלבים, זה היה קשה לא לתפוס את כל הבשורות האלה. אבל אצלו זה זכות גדול להגיע לאותה אמונה. איזה זכות יש לנו עכשיו, מכיוון שהכל מוכן, הכל פתוח, הכל נגלה, הכל... זה מובן. לעבור ממדרגת אברהם למדרגת אברהם, אצלו זה זכות עצום מאוד, כן? צריך לעשות את זה. אבל אנחנו מקבלים את זה בירושה. זה מובן. אז מי שלא רואה את זה, זה סימן שהוא לא שייך להיות הירושה. זה מה שאני אמרתי מקודם, כן? שוב, אני חוזר על זה. כל הטעות על ההגדרה מה זה ערב רב. אז הדתיים, במרכאות, אומרים שערב רב זה החילונים, הציונים החילונים. דווקא ההפך, זה הדתיים הלא-ציונים, לפי התורה, לפי סיפור התורה. זה מובן? זאת אומרת, אלו שקיבלו תורת משה, אבל לא קיבלו ארץ ישראל. וזה סימן שבאו מחוץ לעם ישראל, ולכן לא היה להם את הקשר עם הדורות של האבות. לא היה להם את הקשר עם העם העברי הזה. כן, זה מובן?
מי הם היהודים שיושבים בגולה?
זהו.
ומה קצת מהר?
לא, זה דרש. לא, לא, אני שמעתי גם כן את זה, אבל מבחינת דרש זה יפה. זה רק דרש.
אבל אנחנו אומרים, קיבלו תורת משה,
אבל סתירה במונחים,
אי אפשר לקבל תורת משה אם לא מקבלים את
ארץ. כן, זה, שוב, חסאים, קיבלו תורה של חצי משה.
אז תודה רבה, אני חושב בעניין יישוב
הארץ.
בגלל שהארץ במקרה זה גם הארץ של הרמב״ם, היום יוצא את מפון ב... כן. אז יש עיתונאי אחד, יש לנו בעיתון הארץ, כבר עזבתי את העיתון, אבל בכל זאת הוא מרגיז אותי, ועד היום הוא מרגיז אותי בזה. הוא דתי ואין טיפה על הראש, אבל הוא גם כן מהאנשים שאתה קורא להם ערב רב.
כן.
שהוא אמר שאין מצוות יישוב בארץ לרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם בכלל לא ציבה על עניין יישוב בארץ. הוא כבר אל התורה לא מתייחס.
לא, לא, דווקא לא, לא,
זה
לא
נכון. ואני רציתי לשמוע את התשובה שלך מפני שאתה יודע איך להשיב לאפיקורוס
ומאוד... לא, לא, אצל הרמב״ם... אז אולי נגמור עם זה. אצל הרמב״ם יש מצוות יישוב הארץ, לבנות את הארץ, יישוב זה בניין הארץ. יש מצוות כיבוש הארץ, אין מצוות עלייה לארץ.
הוא נגד כיבוש הארץ.
לא, 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 זה לא. מאיזה רמב״ם הוא מדבר?
אני לא יודע. אולי יש לו משהו
מיוחד. לא, לא. לא, לא, זה שקר מבואר.
ואיפה זה כתוב בדיוק?
במשנה תורה.
אני יודעת במשנה תורה, אבל...
ברור, זה מחמת מצווה. ברור. במשנה תורה.
כן, בספר המצוות.
גם בספר המצוות.
כל הרבוס לא זאת אומרת למישהו לא עוד ברמה. כן, אבל לא, הוא אומר לי ככה, הוא אומר לי, תשמעי, אין מצוות כיבוש, אין מלחמת מצווה.
לאו דווקא, יש מלחמת מצווה.
זהו, אז לא רק העשי.
ואסור להשאיר את זה בידי זרים וכן הרע.
היהודים לא יצאו לקבוש את הארץ, הערבים התנדלו עליהם.
טוב, חוץ מזה, אם היינו צריכים ללכת עם השיטה ההלכתית של הרמב״ם, היה צריך לזרוק, לגרש את כל הנוכלים שהיו בארץ, אחרי כל מלחמה ומלחמה לגרש את כולם. כן, זה ההלכה של הרמב״ם. אבל הוא לא רואה לצורך למנות מצוות עלייה לארץ, מכיוון שלפי שיטת הרמב״ם זה מובן מאליו. אם אתה שייך לאותו עם, אז אין מקום למצווה בזה. כן? ואיך לכבוש ולבנות בלי עלייה? זה תחליל סחר.
יש
בפירוש. בפירוש, יש מצוות כיבוש הארץ, ברור. זה מה שאני אמרתי מקודם, הם מקבלים חלק מהתורה, לא התורה כולה.
אבל למה, אם כבר מדברים על הכיבוש והעלייה וכולם, למה הרב קוק ובנו, הרב צבי יהודה, רצו לעכב את העלייה להר הבית, את הכיבוש הארץ?
טוב, זה עניין אחר. זה... זה הסבר הפנימי של העניין, אבל מכיוון שהיו להם יחס של, איך אומרים, משמעת לשלטון הישראלי.
כן, כן.
זה כלל אחר. אבל למשל, הוא נתן את הפקודה להתחיל ביישוב הארץ, בגולן, ביהודה ושומרון. ואם לא היה מתחיל, לא היה לנו לא גולן, לא יהודה ולא שומרון. לא, אבל זה היה, איך אומרים, יש צורה איך ללחום נגד ה...
אז לא מבחינה דתית, אבל זה לא היה מבחינה דתית בגלל הלוחות?
מה?
זה לא היה מבחינה דתית בגלל הלוחות?
מה זאת אומרת הלוחות?
שאמרו
שחזקיהו
קבר את
הלוחות. לא, 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 לא. כל העניין הזה של קדושה ואיסור טומאה וכן הלאה. מה? כן, זה לא מונע כיבוש.
לא, לעלות להר הבית.
זה לא מונע, בשעת מלחמה זה מותר.
כן.
ברור.
אבל
אפשר
גם לצורך
רעד אומר, זה יבוא. אז ההסבר למפרע זה כמו שירות אמרה. זה סימן שלא זכינו. כי העיכוב בא מהיהודים, לא מאומות העולם, כי אומות העולם התחבקו לכל, התנגדו לכל, כן? זה לא, זה לא, זה לא הסבר למה את זה ככה. אז אולי בפעם הבאה נתחיל באמת בלוט ואברהם, ונראה מה הסיבה של ההתפרדות, איך אומרים את זה?
פרידה.
לא, זה לא פרידה, זה
התפרדות.
בין לוט ו... לוט ואברהם, ונמשיך ככה מדור לדור. מדור לדור כדי להגיע לזהות ישראל. טוב.